אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, לפני שאנחנו הולכים לפרק, אירוע מיוחד שאנחנו עושים ב-16 לשישי. זה יוצא יום שלישי בשבוע, ובפעם הראשונה אנחנו מביאים בבחירות האלה את חברי הכנסת שידברו איתנו על רפורמת קריפטו לישראל. אז ב-16 לשלישי, יום שלישי, אנחנו מביאים את עודד פורר, שהוא חבר כנסת ובאמת אחד מהמשפיעים ביותר בכל מה שקשור בעיצוב רפורמת קריפטו לישראל. ראינו את המאבק המטורף שלו בחקיקת הבנקים ואיך הוא תמך באמת בהכנסה של תחרות לתחום הקריפטו. ואנחנו מביאים עוד כוכב מדהים, את אביר קארה, שהיה סגן שר, אנחנו מכירים אותו מהמאבק שלו למען עסקים קטנים, המאבק בפרוטקשן, הוא יגיע יחד עם הכלכלן גלעד אלפר, וכולם יגיעו לערב באמת מדהים שאנחנו הולכים לעשות בקוליידר בתל אביב, ברחוב ה-428, בשעה 18:30 בערב. אנחנו הולכים לדבר איתם ממש על רפורמת קריפטו לישראל, ואיך עושים את זה בבחירות הקרובות. אז בתיאור של הפרק, שמנו לכם לינק, תירשמו, תיכנסו, זה הולך להיות וזה הולך להיות מדהים. והיום הייתה לי באמת את הזכות הגדולה לארח את קרן פאר מהאודן. האודן זה ברוקר ביטוח. מה זה אומר ברוקר ביטוח? זה אומר חברה שהמטרה שלה זה שאם יש לך חברת קריפטו, או שאתה ברוקר, או שאתה כל דבר שמתעסק בתחום הזה של ביטקוין, הם יכולים למצוא לך את החברת ביטוח שלך. ומה שהכי חשוב זה שהם מכירים את התחום, מבינים, והיה ממש מעניין להיכנס לראש שלה, לשמוע באמת איך עושים את הדבר הזה, איך מצליחים לבטח דקסים, ואיך מצליחים לבטח סלאשינג, ואיך המקרה הזה שבו נעלם לך הקריפטו יום אחד בבוקר, איך מישהו יכול אשכרה לעזור לך עם העניין הזה. אז פרק מאוד 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 מעניין, והאירוע שלנו אל תשכחו. יאללה קדימה, מתחילים.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם קרן פאר מהאודן. אהלן קרן, מה נשמע?
ניר הירשמן, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור. תשמעי, אז בעצם אני חושב, באנשי הביטקוין אנחנו דיברנו על מלא דברים, כאילו דיברנו על, 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 על סטייקינג ועל קריאה ועל מחשוב קוונטי, אבל אני חושב שאף פעם לא דיברנו על מה קורה שיום אחד תקם בבוקר ואין ביטקוין.
הנושא אהוב על כולם, ביטוח. מי לא שמח לשמוע?
לא, אבל תשמעי, ביטוח, כאילו להגיד למסגר את זה ביטוח, זה, את יודעת, זה, כאילו זה אמירה נורא, כאילו קשה להגיד ביטוח. מה זה ביטוח? ביטוח זה מה שאני עושה למשכנתא שלי. אבל כאילו פה אנחנו מדברים על זה שבעצם אתם, חברת האודן, אתם הראשונים שנתתם ביטוחים לכל מי שמתעסק בתחום הזה בעצם.
אז רגע, אולי רק נסייג שיהיה ככה ברור, האודן, ברוקר ביטוח גלובלי, זה מאוד חשוב ככה לשים את האצבע על זה, כאשר אנחנו עובדים עם שוק הביטוח, בעיקר בתחום הזה הלונדוני, בוא נגיד שאפשר לדבר על זה בהמשך, חברות הביטוח הישראליות עדיין לא באירוע, הכל נעשה מול שוק הביטוח הלונדוני, זהו, ואנחנו בעצם הברוקר שעובד ככה להביא את הפוליסות, להביא את הכיסויים, להתמודד עם הסיכונים. אני חושבת שאפילו נכון להגיד שאנחנו הופכים להיות סוג של שותפים של הלקוחות לניהול הסיכון.
רגע, שנייה, בואי קחי אותי, בואי, רק את יכולה לקרב טיפון את המיקרופון, זה קצת יעזור לכולם לשמוע אותך, אבל...
בטח.
אז מה זה אומר בדיוק? זאת אומרת, כאילו איפה אתם נכנסים תוך התהליך? נניח כאילו יש איזה ברוקר או משהו כזה, איפה אתם נכנסים תוך הסיפור?
אנחנו הברוקר הזה.
אוקיי, מה זה אומר ברוקר? תסבירי לי שנייה, בואי, תעשי איזה דאבל קליק על העניין.
בעצם, אוקיי, אז ברוקר...
כאילו יש חברת ביטוח ויש ברוקר ביטוח?
נכון, ברוקר ביטוח הוא בעצם בגדול אדיש למאיפה יבוא הכיסוי הביטוחי. לי יש תפקיד אחד, כשאני פוגשת חברה להבין את הסיכון, אני הופכת להיות סוג של שותפה שלהם בניהול הסיכון. מי כמוך יודע שבתחום הזה יש הרבה סיכונים, ברגע שבעצם הם משתפים אותי, מה הסיכון? אני אחראית על לפנות לחברות הביטוח הרלוונטיות, לדעת שאני מנגישה את הסיכון, ואת מה שיכול לקרות לחברה הזאת, בצורה גלויה וברורה, כדי שביום של תביעה יהיה פה כיסוי, ולא סתם למכור איזשהו נייר, אתה יודע, וזה קורה לצערנו, שיש פספוסים כאלה, לא אצלי כמובן.
תגידי, אבל... מה זה אומר באמת? מה זה אומר ביום של תביעה? מה באמת נתקלים?
תראה, לשמחתי, אני מנהלת בעיקר את החלק הישראלי, אוקיי? אני מנהלת את התעשייה הישראלית. יש לנו גם צוות בלונדון, בארצות הברית, בעוד מקומות בעולם. לשמחתי, החבר'ה פה בארץ יודעים מה הם עושים.
רגע, אבל מה קורה בעולם? תני לי קצת איזה.
בעולם יש תביעות, תראה, עיקר התביעות הן או בעולמות של פשיעה, שזה בעצם אומר שנגנבו הנכסים הדיגיטליים, כי היה איזשהו אירוע הקינג, כי היה איזשהו אינטרנל תפט, אתה יודע, איזושהי גניבה פנימית של מפתחות, וככה פגעו בליקווידיטי. יש הרבה תביעות של DNO, ש-DNO זה בעצם דירקטורים בנושאי משרה, בעצם על הניהול של הדבר הזה. הרי בסוף מה שחשוב מאוד בחברות האלה, זה כל הנושא של הממשל התאגידי. איך מנהלים, איך מבקרים, איפה שומרים, מי מקבלי ההחלטות. אז גם בעולמות האלה יכולות להיות תביעות. והתפקיד שלנו בעצם זה לייצר כיסוי ביטוחי, שביום שיש כזאת תביעה, ואני עוד יותר ארחיב ואומר שאנחנו גם צריכים לחשוב איזה תביעה יכולה להיות. זה לא פוליסת מדף.
רגע, שנייה, קחי אותי למקרים שקורים. זאת אומרת, אתם הראשונים שעשיתם, בן אדם שעשה ICO, זאת אומרת, הראשונים שעשו ICO, אז הם בעצם באו ואמרו, טוב, אני אעשה ICO, הכל יהיה בסדר, אללה בבאללה, אבל ב-2019, כאילו, אתם הראשונים שאומרים, וואלה, תקשיב, יש כאן איזה ICO, אתה יכול כאילו להנפיק מטבע, ואתם אומרים, תקשיב, אני הולך לבטח אותך. אז קודם כל, מה זה אומר לבטח את הדברים האלה? ודבר שני, איזה מקרים את יכולה לספר, תני לי איזושהי אנקדוטה כך שהרי החבר'ה שומעים את הפרק הזה, לא, את יודעת, ספרי לי תכלס מה קורה ביום שפותחים את זה ומגלים אין כסף.
אוקיי, אז כמה דברים. אז קודם כל, הביטוח הרלוונטי בעולמות של ICO, זה בדיוק כמו IPO, זה בדיוק כמו הנפקה.
אוקיי.
אתה צריך לבטח את המנהלים שמקבלים שם החלטות ניהוליות בחברה, בסוף אתה נותן איזשהו מצג למשקיעים, אתה, יש לך חתמי הנפקה, כל התהליך הזה מאוד מאוד דומה ל-IPO. יש אחריות ניהולית מאוד גדולה לדירקטורים ונושא המשרה בחברה. על אחת כמו כמו שאתה בתחום כזה. הקושי היה בזמנו, כשהדבר הזה נעשה, עוד לפני בכלל מה מכסה הפוליסה, הקושי היה בכלל להגיע לחברות ביטוח ולהגיד להם, תשמעו, מנפיקים פה טוקן. זה לא, אתה יודע, זה לא ניירות ערך, זה לא משקיעים, זה לא משהו רגיל. היית בכלל צריך להביא אותם למצב שהם מבינים את הסיכון, ואני אחזור על זה כל הזמן, כי בסוף אנחנו יכולים היום להתמודד כמעט עם כל סיכון בעולמות האלה. הכל חשוב איך החברה מתנהלת, הגוורננס שלהם, איך מנהלים את הסיכון הזה. זה מה שמעניין את חברות הביטוח. אני יכולה להגיד לך שהיום זה מאוד מאוד...
אח שלי, יש שני סינים בהונג קונג, והם מנפיקים טוקן. מה אתה אומר? זה מנהלים את הסיכון טוב?
או.
נו?
או, נקודה טובה. אז קודם כל, אנחנו נבטח חברות, אוקיי?
אוקיי.
היום... אין עדיין פתרון בשוק הביטוח המסורתי. אתה יודע שכל מיני חברות כאלה, שהן לא באמת חברות ביטוח מסורתיות, אין עדיין פתרון לאנשים פרטיים. היום הביטוח הוא לקסטודיאנס, לחברות, אז את השני סינים האלה אנחנו כנראה לא נבטח.
פתחו חברה, אל תשאל.
אם פתחו חברה, אנחנו כבר נוכל להתחיל לדבר על זה. זה ככה תנאי הסף, זה המיגון הראשון צריך להיות כאן, צריך להיות חברה.
אוקיי. ומה בעצם, זאת אומרת, מה בעצם מבטחים? מבטחים את הנושא משרה, ומבטחים, יש נניח, כאילו, באים ומסתכלים לתוך הסמארט קונטרקט, לתוך החוזה החכם, ואומרים, וואלה, בוא נעשה אודיט לקוד, אתם עושים את זה לא. מישהו אחר, אז מה, איך זה עובד? אוקיי.
אז קודם כל, רגע, באמת דיברת על דירקטור בנושא משרה, שעל פניו ישמעו אנשים את הפודקאסט ויגידו, מה הבעיה? כולם קונים את הביטוח הזה. כל סטארט-אפ. אז נורא נורא חשוב לי לומר ש... זה לא היה כזה פשוט עד לפני כמה שנים.
כן.
וברגע שחברות הביטוח שמעו שאותם מנהלים בחברה, הרי בסוף הפוליסה הזאת באה לשמור על מנהלי החברה מפני תביעות אישיות נגדם. וכשהחברה עוסקת בקריפטו, מה יהיו התביעות האישיות? כנראה על הניהול של הדבר הזה. אז גם את הביטוח הכביכול תמים הזה היה מאוד קשה לעשות עד לפני כמה שנים. השוק מאוד התפתח, יש שם הרבה אופציות. יש הרבה יותר חתמים שמבינים את הסיכון. עדיין, אני יכולה להגיד לך שאני בימים אלה עובדת על איזשהו דקס, לא משנה כרגע.
דקס, בורסה מבוזרת.
נכון, כמובן לא בישראל. יורדים שם על הפרטים, רוצים ככה מידע, רוצים לראות איך מתנהל העסק מבפנים. זה עדיין לא פשוט, על אף שעשינו את הקפיצה הזאת, ויש הרבה חברות ביטוח.
אבל הנה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת, בחודש אפריל, היה לנו, כל יום הייתה לנו פריצה אחרת לאיזשהו פרוטוקול DeFi, אנחנו נמצאים במצב שבו, את יודעת, גם הצפון קוריאנים בצורה בלתי רגילה תוקפים, וגם הבינה המלאכותית מאפשרת למצוא הרבה מאוד זירו דייס בתוך פרוטוקולים, אז איך מבטחים בורס, איך מבטחים דקסים, בורסות מבוזרות, פרוטוקולי דיפיי בכזאת תקופה?
אז תראה, קודם כל...
וואי, איזה הנחה הזו הייתה, זה היה כזה תשמן. יש כאן בעיה.
אני רוצה רגע להגיד משהו. ובאמת, בגאווה רבה אני אומרת את זה. היום האודן יכולה בתחום הזה לבטח באמת כמעט הכל. אני רגע מוציאה את האנשים הפרטיים, ואני רגע מוציאה אולי גופים שאין להם בכלל אחיזה במציאות. אבל כל עוד יש חברה.
אוקיי.
יש איזשהו פונדיישן, יש איזושהי קרן, יש מישהו שאפשר להשאין עליו את הביטוח, ובעזרתו לנהל את הסיכון הזה, אפשר לבטח את הסיכון.
אוקיי.
עכשיו, זאת התשובה, אוקיי? עכשיו, הם ידרשו לתת הרבה חומר, ירדו להם לתחתונים, בשביל לקבל ביטוח. הרי בסוף, למה אתה עושה את זה? אתה לא עושה את זה רק בשביל הנייר. בחברות סאס רגילות, אז אתה יודע, יש לקוח בצד השני, הוא מבקש ממך ביטוח. אתה אומר, אני עושה את זה קודם כל בשביל הדרישה הביטוחית, קודם בשביל הלקוח. פה אתה עושה את זה בשביל עצמך. אתה בחשיפה אמיתית כשאתה נוגע בעולמות האלה. ולכן, יורדים להם לתחתונים, רצוי לתת את המידע, רצוי לתת בעצם גילוי ושקיפות על איך החברה מתנהלת בפנים, הפאונדיישן, whatever it is. ואפשר היום לבטח באמת כמעט הכל.
זאת אומרת, אתם, בתחקיר שלי עלה, שאתם בניתם כיסוי ביטוחי ל-hot wallets, עד 45 מיליון דולר, שזה חתיכת עניין. זאת אומרת, מה... קודם כל, כמה משלמים על דבר כזה? מה הפרמיה של דבר כזה?
לא באמת חשבת שאני אבוא לכאן ואני אתן לך פרמיות, נכון?
יכול לנסות, אבל איך בעצם עושים את זה?
אז אני אגיד משהו אחר. קודם כל, המחירים מאוד ירדו. בסדר? לפני 4 שנים, מלפני 4 שנים עד היום, המחירים ירדו בערך ב-30-40%. זה בגלל התפתחות של השוק, זה בגלל מה שקרה בארצות הברית, זה בגלל שיש יותר חברות, זה בגלל שיש יותר, אתה יודע, אחריות ולכל נושא של ממשל תאגידי, יותר סמים לבקרות, יש הרבה חברות שעוזרות לנהל את הסיכון הזה. אני רגע חוזרת למה ששאלת קודם. אנחנו לא נעשה את האודיט, בסדר? אנחנו לא נבדוק את הקוד. אנחנו הברוקר ולא חברת הביטוח. בשביל זה יש לנו בעצם ספקים שאנחנו עובדים איתם, שהם נותנים את השירותים האלה, גם לנו, גם לחברות הביטוח. אנחנו אחראים בעצם לשקף לחברת הביטוח מה קורה שם. עם חברת הביטוח, אנחנו צריכים לדעת לשאול את השאלות הנכונות. אתה לא יכול לעשות פלייסמנט של הביטוחים האלה, אם אתה לא באמת מבין מה החברה עושה. כי אז פשוט יכול להיות איזשהו חריג שבסוף ביום של תביעה לא יהיה כיסוי, אז בשביל מה הם שילמו כמה עשרות אלפי דולרים, אוקיי? אבל זה יהיה בעזרת חברות חיצוניות, שותפים שיש לנו לתהליך הזה. האודן יצא ממש לא מזמן עם אקוסיסטם מדהים לווב 3, שזה בעצם איגדנו ספקים שאנחנו עובדים איתם במהלך השנים, שאנחנו מאמינים בהם, ושבעצם שני דברים, אנחנו נעשה בהם שימוש כברוקר, כחברות ביטוח, וגם הלקוחות שלנו שירצו קצת להפחית את הסיכון, קצת להפחית את העלויות, יוכלו להשתמש בהמלצות של החברות האלה. זה כלומר, ייתן להם ישר איזושהי הנחה בתהליך, וגם לחברת הביטוח, זה יותר חשוב אפילו, זה ייתן איזשהו ביטחון שהם בסדר, שהם עובדים נכון.
תגידי, שמישהו מגיע אליך, את כאילו, את עושה איזושהי הערכה בינך לבין עצמך, אם כדאי לי לבטח אותו או לא? כאילו, יש כזה איזה קטע שאת אומרת, רגע, זה מרגיש לי פישי, עזוב, נדפדף אותו?
נדיר. אני לא נתקלתי עוד באירוע כזה, אנשים שבאים לבקש ביטוח בדבר, השיחה הראשונה, אנחנו בעצם מעדכנים אותם, שהם יצטרכו למסור מידע, הם יצטרכו לתת, אתה יודע, דוחות כספיים למי שכבר יש, מידע פיננסי, בלנס שיט, P&L, הם נדרשים לתת מידע. אז אנחנו נשים לב כבר בשלב הזה אם יש בעיה, כי הם פשוט יעלמו, הם יגידו, אנחנו לא יכולים, אבל לא נכנסנו עוד לתהליך עם מישהו שהרגיש לנו. כמו שאמרתי קודם, אני מתרכזת בשוק הישראלי, והשוק הישראלי עובד ממש נכון, ואני גאה להגיד את זה.
תגידי, עוד דבר אחד שאתם נותנים, שהוא נורא מעניין, זה slashing insurance.
נכון.
זאת אומרת, כאילו, תספרי לי קצת מה זה אומר, ומה בעצם מקבלים שם.
אז בעצם, זה מוצר יחסית חדש, הוא לרוב אפשר לעשות אותו סטנדלון, אפשר להוסיף אותו לפוליסת אחריות מקצועית.
רגע, שנייה, לפני שלא נעשה פרסומת למוצר, חשוב לי כאילו להבין, קודם כל, בואי נסביר כאילו מה זה אומר סלאשינג, ואז כאילו מה זה אומר ה...
אז בעצם, אתה רוצה לתת את ההסבר על הסלאשינג?
לא, הולך קדימה, זה בוא נשמע אותך.
אז בעצם, ברגע שיש איזשהו ולידטור שעושה איזושהי, נגיד, טעות, הונאה, ובעצם יש אירוע של סלאשינג, כלומר הוא צריך לשלם איזשהו כנס על מה שהוא עשה.
אבל ולידטור בשביל להגיע למצב של סלאשינג, אז מה, הוא צריך להיות נניח או אופליין, זאת אומרת שכאילו הרשת של איתריום נכון. מחפשת את הוולידטור, מגרילה אותו, אומרת לו, אתה תבצע ולידציה לבלוק, והיא לא מצליחה להשיג אותו, ואז הוא חוטף סלשינג,
נכון.
או שהוא ממש אשכרה רמאי.
נכון.
אז אם הוא מנסה לדחוף בלוק שהוא רמאות, אתם תבטחו את זה?
זאת שאלה טובה. בדרך כלל, שוק הביטוח לא ייתן יד לעבירות פליליות, אוקיי? זה לא המטרה.
אבל זה לא עבירה פלילית, זה עבירה על חוקי הקוד הספציפי.
נכון, 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 נכון. באירוע של סלשינג מדובר במשהו אחר. יש פוליסה יהודית, לא משנה כרגע מי ומה, אנחנו לא נכנסים למוצר, כמו שאמרת, יש פוליסה יהודית שלוקחת בעצם את אחוז הסלשינג, ובעצם מכפלה מאוד פשוטה. יש איזשהו ערך של נכס שביטחת מראש, כשרכשת את הפוליסה הזאת, אתה לוקח את האחוז סלשינג, אתה לוקח את הערך של הנכס, אתה מכפיל אותם, וזה הכיסוי.
כאילו אתה אומר, כאילו אתה אומר כמה פעמים, כאילו מה הסיכוי הסטטיסטי שלך לחלוף, לחטוף סלשינג?
אתה, לא, אתה, כשאתה רוכש את הביטוח הזה, אתה עושה איזשהו מסע ומתן עם חברת הביטוח, אתה אומר, מה הערך הנכס שאתה רוצה בעצם, איזה סכום אתה רוצה לשים, לגדר. בסוף חברות ביטוח חייבות לגדר את הסיכון איכשהו, אתה לא יכול לבטח את זה ללא הגבלה. בהתאם לזה אתה רוכש את הפוליסה, ואז אם יש אירוע של סלשינג, אותם אחוזים, מה שנקרא, שבגידם נכנסת, כפול הערך שביטחת, זה בעצם הפיצוי שאתה יכול לקבל באירוע כזה.
תקחי אותי שנייה אחת לתוך העניין, אז גיטה, איך בעצם חברת ביטוח מחליטה, מעבר לחלק של, אוקיי, בסדר, בא לי לקחת רווח וזה, אבל איך חברת ביטוח יכולה להחליט על, על, על פרמיה? זאת אומרת, כאילו, מה התהליך שהיא עושה בפנים, שהיא אומרת לעצמה, כאילו, איך זה עובד?
איך בכלל חברות ביטוח מחשבות את הפרמיות האלה?
כן.
תראה, קודם כל, לכל חברת ביטוח יש מאחורי הקלעים מה שנקרא re-insurance, אוקיי? יש להם איזשהם חוזים ביטוחיים שמתווים להם מה הם יכולים, מה התמחור, איפה הגבולות, איפה קצת ניתן, אתה יודע, לעבור את הגבול. ואז יש להם איזשהו תהליך פנימי של כל חברה גם תתמחר את זה אחרת, אוקיי? אם יש אותו מוצר, קח לדוגמה את ה-DNO שכולם מכירים.
מה זה DNO?
דירקטורים ונושאים משרה, מה שדיברנו קודם, סליחה. זה ביטוח שהוא ברובו אותו ביטוח אצל עשרות מבטחים. התמחור לא יהיה אותו דבר. זה עניין מאוד פנימי של חברת הביטוח. אין פה נוסחה, אין מתמטיקה. יש להם בתוך החברה.
באמת? אין
לא, יש להם בתוך החברה.
נוסחה.
נוסחה היא נוסחה פנימית.
זאת אומרת, כמה פעמים יש לכמה, מה הסיכוי שאת, בהינתן זה, מה אחוז הפעמים שחטפתי, שחטפתי אירוע ביטוחי, לעומת כמה רכשו את הכיסוי הביטוחי, ואז צריך לחסות את זה פלוס רווח.
כשאני ניגשת לזה, לי לא...
נוסחה של אקטוארים.
נכון, אז הנוסחה, אני משפטתי להגיד, הנוסחה היא נוסחה פנימית בתוך החברה. כן. אוקיי, כשאני ניגשת לעשות, אני כאן צריכה להנגיש את המידע. ואז אתם מתנהל מול מבטחים, אז חלקם יותר חשוב להם איפה החברה בכלל רשומה. חלקם יותר חשוב להם כמה היא גייסה. הם חייבים לגדר את הסיכון. זה הדרך שמגדר את הסיכון. כל אחד ישאל את השאלות החיתומיות שרלוונטיות לו, בשביל לבנות את הפוליסה. יש איזושהי פרמיה שהיא, מה שנקרא, אם אני אשמע אותה, אני אגיד, אוקיי, חברים, זה גבוה מדי? כי יש את מה שמקובל. אנחנו יודעים מהם להגיד לכל גבול אחריות שהלקוח שלנו מבקש, במיוחד בעולמות ה-DNO, כמה זה אמור לעלות. אחד הוא קצת יותר מסוכן, אחד גייס יותר כסף, אחד יש לו הרבה יותר אנשים בחברה, יכול להיות שזה יזוז טיפה, אבל יש איזושהי מסגרת שאנחנו יודעים להגיד, fair enough, או בוא נעבור לחברת הביטוח הבאה.
תקשיבי, את יודעת, הסתכלנו על ה... איפשהו לפני כמעט 3 שנים, אז רשות שוק ההון הייתה אמורה להוציא בעצם חוזר, שבחוזר הזה, אגב, אמורים להוציא אותו בתקופה הקרובה, אני מאוד מקווה שזה יקרה במהרה בימינו.
Fingers crossed, זה כבר...
כן, הם מספרים שזה בכיוון, שהם בעצם אמרו, תשמעו, אנחנו קובעים מה ההון העצמי.
עצמי, שיהווה חלק ביטוח.
אנחנו קובעים בעצם, מה בעצם רשות שוק ההון אמרו? הם אמרו, תקשיבו, אתם, אם אתה מחזיק כספים עבור לקוחות, אז אני קובעת קודם כל שיש, צריכה להיות לך איזושהי קופה, של הון עצמי, שאם אתה במקרה יש לך בעיות, אז יהיה לך מאיפה להביא את הכסף, שזה כאילו כמה אתה צריך להיות בפלוס בחשבון הבנק, זה ממש ממש בבוקר.
נכון.
ואז הם אמרו שהדבר הזה יהיה מושפע מביטוח. וכאילו, את יודעת, בפעם הראשונה שהסתכלנו על זה, אז אמרנו, זאת אומרת, אנחנו, בפורום אנחנו יצאנו להם באמת שזה יהיה זה, אבל כאילו, פתאום, את יודעת, בפעם הראשונה שנחשפתי לדבר הזה, אמרתי עצמי, בוא נה, איך כאילו, זאת אומרת, האם יש לנו עכשיו אירוע, פרצו לנו, איבדנו גישה לארנקים קרים, לא נסבך אתכם מקרים שקורים עכשיו, אבל כאילו, איך בעצם חברת הביטוח יכולה לעזור לי, כמי שמחזיק כספים עבור לקוחות, איך יכולה לעזור לי? זאת אומרת, מה קורה ברגע שאני מבוטח?
אז בעצם זה נקרא איזה ביטוח כחלף הון, באמת כדי שלא תצטרך להחזיק כל כך הרבה, הם אומרים, רגע, בוא נדאג לזה, תקנה פוליסת ביטוח, יהיה כיס עמוק מאחוריך, אוקיי? ועכשיו אנחנו חוזרים לאותו עניין של ממשל תאגידי ובקרה, אני כל הזמן אחזור על זה.
מה זה אומר שנייה, לכי איתי פנימה. אני יודע שכשאני... אני עכשיו נניח בדירה שלי, אני קם בבוקר, מסתכל על התקרה, רואה, יש שחור על התקרה, אני רואה, וואלק, תפוצץ צינור בקומה למעלה, מתקשרים לביטוח, ובא מישהו מתקן. איזה סוג של אינסטלטור חברת הביטוח שולחת, כשנעלמת לי הגישה מהארנקים הקרים, או ליתר דיוק, נעלם לי הכסף מהארנקים הקרים?
אוקיי, שאלה טובה. אז קודם כל תראה, בשביל בכלל לייצר את הכיסוי הביטוחי הזה, אתה מסכים יחד עם חברת הביטוח, אתה בא לחברת הביטוח ואומר, אני צריך לבטח X, אוקיי? אתה לא יכול לבטח, זה כמו שאמרנו קודם, ללא הגבלה, ואז בעצם חברת הביטוח מתחילה לשאול אותך, אם מדובר ביחסון קר, ביחסון חם, איפה אתה שומר את הכספים, אם זה, אתה, אנחנו בישראל, אז אתה לא קסטודיאן, אבל אם אתה משתמש בזה במישהו בחול, איך הדבר הזה מתנהל, אוקיי? כן. ואז יש איזושהי פרמיה, אתה משלם, במקרה של גניבה, אוקיי? אתה תצטרך, יש מחלקת תביעות, ואתה תצטרך לתת כמה שיש לך מסמכים או משהו בתעשייה הזאת, שאפשר להוכיח את מה שקרה, ויש כל מיני ספקים שאנחנו נכניס, כמו שאמרתי קודם, חברות שהן מתמחות, חברות IR, אוקיי? שמתמחות בדברים האלה. הם ייכנסו והם ינסו להבין.
IR?
IR זה Incident Response.
אוקיי.
סליחה.
זאת אומרת, חברות שהתפקיד שלהם,
נכון.
זה לטפל במשבר ספציפי תוך כדי נכון. שהוא קורה.
עכשיו, תלו אם זה אירוע סייבר, אם זה גניבה פנימית, אם זה אירוע סייבר, ויש בעצם חדירה של, אתה יודע, של איזשהו הקר שעשה את הדבר הזה, או שיש בכלל איזשהו גניבה בתוך הארגון. זה יגיב אחרת. בכל מקרה, שני הדברים האלה מכוסים בהתאם לסכום שהחברה קנתה. ההליך ברגע שאתה מוכיח את הנזק, הוא די פשוט.
אז רגע, קחי לי שנייה אחת, קחי אותי לתוך המקרה הזה, זאת אומרת, מה בעצם קורה? אני מתקשר, אני אומר, חברים, הלך הכסף דוד, אני צריך את העזרה שלכם עכשיו, מה זה כאילו, את יודעת, כמו שראינו פעם בסרטים, מגיע הוולף, כמו בספרות זולה, בנהיגה מהירה, פותח לפטופ, ומתחיל לתפוס את האקרים?
פחות, אוקיי? יש שני מקרים, זה יכול להיות, כמו שאמרתי קודם, אם זה אירוע סייבר, אז באמת צריך להכניס כאן כל מיני חברות, לכל פוליסת ביטוח, לא משנה איפה מבוטחים ודרך מי, בכל פוליסת ביטוח סייבר, יש נותני שירות שהם בתוך הסייבר, זאת הפוליסה היחידה שצריך, כמו שאתה אומר, SOS, הטלפון הראשון צריך להיות לברוקר הביטוח שלך, ואתה מפעיל, צוות ניהול אירוע, ואתה מפעיל פורנזיקה, ואם, אתה יודע, בעולמות הסטנדרטים, אני אקרא להם, יש דליפת מידע, אז יש גם עורכי דין שיודעים לפנות לרשות להגנת הפרטיות וכדומה. במקרה הזה של קמתי בבוקר והארנקים בעצם ריקים, אתה צריך פשוט לפנות לחברת הביטוח ולהגיד להם, ואז בעצם יש את הסכום שאותו גידרת בפוליסה, יבקשו ממך איזשהם מסמכים, איזשהם ראיות, משהו, וזה הליך די פשוט בסוף. בסוף צריך לבדוק ככה מה היה שם, לבדוק את הנתונים, אבל זה כבר אחרי שזה קרה. בסייבר אתה מנסה לעצור את זה תוך כדי שזה קורה.
תגידי, מה קורה במקרה, זאת אומרת, מה קורה במקרה שיש לך איזשהו ראש של הדבקה? אתן לך דוגמה, למשל, ממש לא מזמן, בחודש אפריל היום, נפרץ קלפ דאו, אוקיי? ובקלפ דאו בעצם נגנבה כמות גדולה מאוד של איף, והדבר הזה בעצם גרם לכך שאחת מהבורסות המבוזרות הגדולות בעולם, אבה, פשוט נתקעה, הפסיקה לעבוד. מה קורה אם אתה בתור מבוטח, מושפע כאילו, לא פרצו אליך, אלא פשוט סתם מוקפאת בגלל איזשהו קסקיידינג אפקט כזה, קסקיידינג אירוע של הידבקות.
מאוד תלוי בתנאי הפוליסה, ושוב אני צריך לחזור על זה כל הזמן.
אם לא כיסית את זה בפוליסה, אז אכלת אותה?
בגדול כן.
אוקיי, ואם כיסית, מה...
ואם הסיכון הזה היה מוכר לחברת הביטוח במהלך מסע ומתן, אז יש לדבר הזה כיסוי. שוב, זה תמיד יהיה בהתאם לסכום שגידרת.
אז מה את ממליץ?
סכום שרכשת.
כשאת באה לבטח בעצם חברה כזאת שמתעסקת בתחומים של DeFi, בתחומים של קסטיין, מה את ממליצה עליהם? כאילו, ממה הם צריכים למגן את עצמם?
אוקיי, אז קודם כל, בוא נגיד, יש ככה, אתה צריך לדעת אם אתה מחסר, שוב, אם זה אחסון קר למשל, שזה פחות רלוונטי כאן, אבל נגיד, נראה
גדול. או, גם רלוונטי, בטח.
אז באחסון קר למשל, זה יכול להיות גם מה שנקרא ביטוח פשיעה, שזה בעצם, כמו שאמרתי קודם, ביטוח פשיעה, הוא מכסה בעיקר, הוא מכסה כל מיני דברים, הוא מכסה בעיקר אבל גניבה פנימית וגניבה חיצונית, זה הבסיס של הפוליסה הזאת. אז כל גניבה חיצונית שתהיה, כל גניבה פנימית, תחוסה תחת הפוליסה הזאת. באחסון קר, יש גם את הנושא הפיזי, אוקיי? נזקי טבע וכדומה, זה גם איזשהו רוב שצריך לחשוב עליו, נכון?
הגל אכל לי את הביטקוין.
בדיוק.
אוקיי.
זה נקרא ביטוח כספות, זה כיסוי שהוא חשוב, אז הוא יכול להיות או סטנדלון, כלומר פוליסה ממש, ויש הרבה גורמים שרוכשים את זה, שמפחדים מזה, וכל מיני מקומות בעולם, שדווקא זה יהיה עיקר הסיכון מבחינת אדם, הם קונים פוליסה שהיא מקומה לחסות נזקים פיזיים, בגין, אתה יודע, נזקי טבע וכדומה, אסונות שיכולים לגרום לזה שהם יאבדו את כל מה שמאוחסן, באחסון קר.
את יודעת מה, אני חושב שאנחנו בתקופה כזאת, שממש לפני כמה שבועות, טיל פוגע בדאטה סנטר של אמזון, בבחריין, ומפוצץ את הריג'ן, זאת אומרת, עוצר את הריג'ן, ואנחנו רואים כאילו, זאת אומרת, זה לא בשמיים שכזה כוח עליון,
כוח עליון זה ממש לא בשמיים, והרבה חברות וארגונים קונים את זה, זה כיסוי שהוא ככה חשוב. היום אתה יכול לשלב את זה, כלומר, היום אתה כבר יכול לשלב כיסוי של אחסון קר ואחסון חם, זה יכול להיות ביחד באותה פוליסה. השוק של הביטוח, זה בעיקר בלונדון, אוקיי? אין מה לעשות, לונדון זה מעוז עולם הביטוח.
מעוז הביטוח.
כן, בדיוק, שם נמצא גם המפקח על הביטוח האנגלי, הלואו לוידס. יש המון אפשרויות, יש capacity, אנחנו קוראים לזה, יש הרבה capacity בשוק לביטוחים האלה.
אז רגע, דיברנו מקודם על, אז דיברת עכשיו על ארנקים קרים, מה קורה ברמה של ארנקים חמים שמחוברים לאינטרנט, מה הדרישות שהם צריכים לעמוד בהם כדי לקבל כיסוי ביטוחי, או שהפרמיות פשוט מטורפות ואז אין מה לגעת?
אז תראה, הדרישות, הם, כמו שאמרתי קודם, כלומר, יבדקו בעצם מי מחזיק את המפתחות, איך זה נעשה, איך נעשה תהליך החתימה, איך נעשה תהליך הבקרה. בסוף כל הפוליסות האלה מתבססות על ממשל תאגידי, וזה ככה, אני נשמע שאני חוזרת על זה, אבל זה הבסיס. ומשם בעצם גם כל ההתפתחות היום של התעשייה הזאת, כי ברגע שחברות הביטוח הבינו שישנן לא מעט חברות שיודעות לנהל את הדבר הזה מבפנים כמו שצריך, אם אתה יודע, כל העניין של מולטיסיג, ואיך שאתה בעצם מנהל את החתימות, ואיך שאתה שומר את המפתחות, ויש כאלה שנעזרים בכל מיני חברות, ו-MPC וכדומה, יש היום דרכים להקטין את הסיכון. אתה תצטרך לתת מידע על החברה, על איך אתה מנהל את הסיכון הזה. בעיקר זה מה שיחפשו כל הזמן. מי מנהל את הסיכון, איך הוא מנהל, שקיפות, בקרה וכדומה.
תני לי קצת דוגמה קצת יותר ספציפית, זאת אומרת, על איזשהו, יש לך איזשהו סיפור על איזשהו מקרה ככה לאו דווקא בישראל, שהיה ככה בולט, איזה FTX כזה או משהו כזה?
תראה, הסיפור של FTX, אגב, זה דוגמה טובה, זה סיפור של בסוף גם FTX, קריפטו, 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 ובסוף מה קרה שם? ממשל, תאגידי, בסוף.
מה זה ממשל תאגידי? אתה שם חבורה של איזה, שגנבו את הכסף.
נכון, שגנבו את הכסף, אבל אתה הולך אחורה, ואתה אומר, מי ניהל את זה? לא בדקו להם, תראה, יש איזשהו ויכוח בעולם הביטוח, אם היה שם ביטוח או לא. זה ככה, זה משהו שאף אחד לא יודע בוודאות. אם הייתה שם פוליסה, לא הייתה פוליסה, פשוט ככה. לא הייתה להם...
אז את לא יודעים.
הרי בחברה פרטית, אתה לא יודע בהכרח את כל הפרטים. אז כן. אנחנו לא יודעים, לא ידוע על איזושהי פוליסת ביטוח ששילמה את האירוע הזה. היו להם כל מיני כיסויים אחרים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הסיפור הזה של נגיד דירקטור ונושא משרה FTX, זה דוגמה מאוד טובה. אם הדבר הזה היה מתנהל כמו שצריך, והיו שם את כל הנושא של החתימות והבקרה, והיו בודקים איך הדבר הזה מתנהל מראש.
זה לא היה מתנהל, נקודה.
בדיוק, ובגלל זה יותר קל היום לנהל את זה, כי ברגע שאתה צריך לתת את כל הדבר הזה, ואתה צריך להכניס את חברת הביטוח לנבחי החברה שלך, יותר קל להם לבטח אותך, והיום בגלל זה אפשר לבטח כמעט הכל.
מה את חושבת, זאת אומרת, כאילו, מתי שאת נכנסת בעצם לתוך התחום הזה, אז יודעת, אנחנו, כאילו, אני כאילו בתוך השיחה שלה איתך, אז אני כל הזמן חושב כאילו על המקרה הזה שבו אני רץ לביטוח. שאני אומר לעצמי, כאילו, אוקיי, בסדר, אז עכשיו אפילו לא נניח, כאילו, מה קרה ל-FTX עצמה, מה קרה ללקוחות של FTX. זאת אומרת, עד כמה את בתוך חברת ביטוח יכולה לבוא ולהגיד, טוב, לך תסחור כאן או תסחור במקום אחר?
אתה לא יכול. אתה לא יכול, אתה גם לא, אתה לא ממליץ, כלומר, בסוף הלקוח בא אליך עם איזשהו ארסנה של נתונים, אומר לך, כאן אני סוחר, כאן אני עושה, כחברה, אוקיי? כשאתה מוכר, כשחברת ביטוח מוכרת ביטוח אחריות מקצועית, זה נקרא אחריות מקצועית טכנולוגית, היא לוקחת בחשבון שיגיעו נזקים מצדדים שלישיים, בסוף זה הכל על עניין של קניית תיקון.
מה זאת אומרת נזקים מצדדים שליליים?
אנחנו קוראים לזה, זו שפה ככה נורא ביטוחית.
שפה תפשטי לנו, שנבין.
אבל בסוף, שאלת אותי מה קורה ללקוחות, אוקיי? אם הלקוחות החזיקו כספים אצל איזשהו אקשיינג, והיה איזשהו אירוע, אוקיי? והבדו הכספים, או כשל טכנולוגי כלשהו, או איזושהי רשלנות של מישהו שניהל שם את האירוע, ולאותה חברה היה בעצם ביטוח אחריות מקצועית טכנולוגית, אוקיי? יהיה להם הם יכולים להיפרע, כלומר, בשביל זה זה נועד, זה ביטוח שנועד לחסות את החברה ואת עובדיה, בגין איזושהי רשלנות שנגרמה לצד שלישי. ואז הם יוכלו לרוץ חזרה, לתבוע, והוא יצטרך להגיש את זה לחברת הביטוח. זה נורא כיף, לתבוע ביטוח.
גידי, כמה עושים ביטוח? כאילו, אני חושב שזה יש שלוש סיבות שאתה עושה ביטוח. סיבה ראשונה שאתה לא רוצה אתה להיפגע, סיבה שנייה זה רגולציה, אוקיי? לא, רק אם אתה לא רוצה להיפגע, וזה כמה מתוך החברות שמגיעות אליכם עושות ביטוח, כי הן אומרות לעצמם, טוב, אני רוצה לבטח את עצמי, או כי זה דרישה של המשקיעים שלי, או, הנה, שלישי זה דרישה של המשקיעים שלי.
נכון.
אז נניח, אז יש לי דרישה של המשקיעים, יש לי, אני רוצה לא להיפגע, ורגולציה. תעשי לי את החלוקה, כמה מגיעים אליך מתוך כמה?
לדעתי, הרוב הגדול אצלנו, זה כאלה שרוצים לשמור על עצמם.
באמת?
כן, חד משמעי.
יו.
תראה, אין לך עדיין איזה רגולציה. אין לנו רגולציה עדיין, אנחנו לא שם.
הבנתי.
אנחנו לא שם. ושוב, אני אומרת לך, אנחנו רגע נתרכז בשוק הישראלי.
כאילו מישהו שהיום במצב החקיקתי, בגלל שלא יצאו החוזרים, אז אם אני רוצה להחזיק כספים עבור לקוחות שלי, ביטקוין עבור לקוחות שלי, ונניח אני נשף, אני יכול להחזיק כמה שבא לי, איך שבא לי על הלג'ר אצלי בכיס.
אם אתה פה בישראל ואתה לא, אתה יודע, אין לך איזושהי דרישה של מיקה, דורה וכדומה, או רגולציה אחרת, חד משמעית, כן.
הגיעה, הזקה, הגיעה, זה נשמע נורא מסוכן.
זה באמת מסוכן. עכשיו זה התפקיד שלנו, לשכנע אותם שזה מסוכן, כי אתה יודע, יש מסוכן ויש עולה כסף.
לא, אבל את כאילו...
זה נורא בעייתי.
זאת, אני זוכר את הברוקרים של 2016-17, זוכר? בואו יושבים עם הלג'רים, הטלפונים, יושבים עם הלג'רים ככה. אני אסתכל, אז הייתי אומר, אוקיי, שיטה, בסדר? אבל כאילו, איך את יכולה לבטח בן אדם שמחזיק את הכסף בלג'ר? בשביל לקוחות שלו?
זה על אותו עיקרון, אנחנו חוזרים על אותה...
אבל הסיכון הוא פי אלף יותר גדול.
הסיכון הוא פי אלף יותר גדול.
אז חברת הביטוח תיקח...
לא פי אלף, אבל חברת הביטוח תיקח על זה בהתאם.
הבנתי.
השאלות יהיו בהתאם, החיתות יהיה בהתאם. אני חושבת, אני אומרת לך את זה מניסיון של הרבה מאוד לקוחות שכבר ניהלתי את התהליכים האלה איתם. אני חושבת שזה אחד, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה ועוברים הלאה, אבל זה אחד הקשיים של החברות, החיתות הזה. הם בסוף צריכים להבין שבמקרה שקורה משהו, שמישהו תובע אותם, שחברת הביטוח נדרשת לשלם כסף, היא נכנסת לנעליהם. והחיתות הזה בנבחי החברה, הוא לא פשוט להרבה מאוד חברות, זה לא משהו שאפשר להתקדם, אתה יודע, לעבור עליו הלאה. טוב, יש לך דרישת משקיעים, אתה צריך לעשות ביטוח DNO, למשל, אוקיי? או אפילו בלי דרישה. אתה בענה מאוד אחראי, ואתה מבין שאתה צריך לעשות ביטוח. אתה צריך לתת להם גישה לחשבונות בנק שלך, לא פיזית להיכנס, אלא אתה צריך לתת להם תדפיס, אתה צריך לתת להם דוח כספי אם כבר יש, הסכמי השקעה לפעמים אתה צריך לשתף אותם.
תגידי, אתם מבטחים, האם מבטחים גם את לקוחות הקצה? זאת אומרת, כאילו, אתה מבטח את הזה, אתה לא מבטח, זאת אומרת, אם יש כזה מקרה תיאלון כזה, הבנק למסחר, אז מבטחים את הבנק, אבל לקוחות הקצה אכלו אותה.
אלא אם כן הם עשו ביטוחים, אבל אתה מבטח את החברה.
אז בוא נחזור רגע לשאלה, אז כמה, אז את אומרת, בעצם הרוב מבטחים את עצמם, לא בגלל דרישה של המשקיעים, לא בגלל דרישה של רגולציה, אלא בגלל שהם מפחדים על עצמם?
כן. פה בארץ, בוודאות, מבין, יש לנו ככה תיק יחסית גדול להאודן בתחום הזה, רוב רובם של הלקוחות פועלים מתוך אחריות אישית, שזה מדהים בעיניי אגב.
אוקיי.
כי אני יכולה לתת לך דוגמה, האודן מטפלת בנתח מאוד גדול משוק ההייטק, אוקיי, הישראלי. שם כנראה, בחברות הרגילות אני אקרא להן, בסדר? רק לצורך השיחה. בדרך כלל זה מגיע מדרישות שמשקיעים, כלומר זה היה הפעם ראשונה שהם יפנו.
אחריות בשוק של דיג'נס זה נשמע מושג יפה מאוד. טוקניזציה של נכסים. אנחנו מגיעים למצב שבו בארצות הברית, את יודעת, קראתי, אז, קראתי שני דברים. קודם כל קראתי שהשימוש בסטייבל קוינס הולך ומתפוצץ.
נכון.
איך מבטחים מנפיק של סטייבל קוינס? סטייבל קוינס צריך להגיד, $9 טריליון ב-2025 מחזור,
מרשים.
חצי מויזה עולמית, שהיא 16 טריליון, פי 5 מפייפל, ואת יודעת, זה, הקצב אפילו הוכפל, נתונים של, נתונים של אנדריסן, ב-2026, רבעון ראשון, 4.5 טריליון.
מטורף.
פי 2.
מטורף.
איך מבטחים דבר, איך מבטחים כאילו מנפיקים של סטייבל קוינס? יש לנו עכשיו, יהיה לנו מנפיקים של מנפיקים ישראלים של סטייבל קוינס, יש לנו כבר את בילס של ביטס אוף גולד.
נכון מאוד. אז קודם כל, עבור המנפיקים, יש בעצם כמה פוליסות רלוונטיות, אוקיי? קודם כל, האחריות המקצועית הטכנולוגית שהזכרתי קודם, זה אולי הדבר הכי חשוב. כלומר, הם בקובע של המנפיקים, הטכנולוגיה יושבת עליהם, הם צריכים להיות מבוטחים, כי כל נזק שיגרם לצד שלישי, כתוצאה מהדבר הזה, זה באחריותם.
כן.
אוקיי? תשאל אותי רגע מה קורה עם הערך, נכון?
מה קורה עם הערך?
אם יש... אם בעצם, אם אפשר לבטח את הנושא הזה, נכון? של ההצמדה, אם הערך יורד.
למה? למה הסיבה היחידה שהערך ירד, זה אם אתה לא מצליח לעשות redemption. זאת אומרת, אם בא אליך מישהו עם $100, עם $100 USDC, ואתה לא מצליח לתת לו $100 במקום, אז הערך שלך יורד.
נכון, אז גם על הדבר הזה כבר שוק הביטוח חשב, גם עבור זה כבר יש איזה פוליסה ככה בהתהוות.
מדהים.
לנושא של דיפק, זה כבר משהו שככה מדברים עליו, חלק מהמבטחים כבר ממש נותנים אותו. הוא אפילו לא מאוד יקר, זה כיסוי שהוא לא מתלווה לכיסוי אחר, זה צריך להיות כיסוי ספציפי לדבר הזה, הם לא מערבבים שם חלב ובשר, לא מערבבים נתונים אחרים של החברה, ספציפית לדבר הזה, זה גם לא מאוד יקר, וזה משהו שאני מאוד שמחה לומר שככה מתחיל לתפוס תאוצה.
אז גם בטוקניזציה יש לך כיסוי, בעצם אתה תצטרך כיסוי של דיפק. אם אתה בעצם רוצה להצמיד שער של טוקן לשער של מניה, גם שם יש סכנה של דיפק.
שכל נכס אחר, נכון? צודק. אני חייבת להגיד לך שעולם הביטוח לא מתרגש מהנושא של טוקניזציה. אתה יודע, עברנו כל כך הרבה דברים אחרים, כל האקשיינג'ים, והרגע דיברנו על דקסים וכל מיני דברים אחרים.
זה לא מתרגש, בסוף ענף מאוד מאוד, ענף סופר שמרני.
לא מתרגש, נכון.
סופר שמרני, ברור שהוא לא מתרגש, הוא פשוט אומר, עזוב אותי באמא שלך וקח פרמיה בגובה הסיכון. אני מבטח $45 מיליון, תביא לי $45 מיליון, מבטח לך.
זה מה שיפה, וסליחה שביטוח גורם לי לכזה אקסייטמנט, אבל זה באמת אמיתי. זה מה שקורה, שמצד אחד, אין קורלציה, מצד אחד יש הרבה יותר סיכון, יש הרבה יותר דברים שקורים, הרבה יותר אירועי ביטוח, אני אקרא לזה,
כן.
ומנגד, הקפסיטי עולה, יש הרבה יותר קפסיטי של ביטוח בשוק הביטוח, יש הרבה יותר מבטחים שרוצים את זה, כי בוא, כולם בסוף מבינים שזאת הכלכלה הבאה, שלשם זה הולך, אוקיי, אולי לא כולם, אבל אנחנו בטוח מבינים את זה, שלשם זה הולך, ואם הם לא ייכנסו לאירוע הזה, ניתן לך דוגמה, לפני 3 שנים, או 2, אז כבר היו חברות ביטוח שעשו את הביטוחים האלה, בסך כבר היו חברות ביטוח שמכרו את זה, הם מאוד הקשו על הלקוחות בתהליך, הם מאוד הקשו בפרמיות, הם כאילו נתנו לך תחושה שהם עושים טובה שהם מבטחים אותך. זה לא ככה כבר, היום שוק הביטוח מבין ורוצה, וזה מדהים, כי בתחילת הדרך הוא היה לגמרי far back מהטכנולוגיה ומכל מה שקורה. וזה נורא מתפתח, וזה נורא כיף לראות את זה. אנחנו מבלים בהאודן שעות רבות בחדרים עם מבטחים, עם חתמים של חברות ביטוח. אז קודם כל אתה גם רואה שהחתמים היום בחברות הביטוח כבר מבינים קריפטו, אוקיי? הם מבינים על מה הם מדברים כבר. זה לא אומרים להם, יש לך פה איזשהו סיכון טכנולוגי, תבטח, תעשה משהו, והם מתישים אותך בשאלות. הם כבר יודעים לשאול את השאלות הספציפיות, הם כבר יודעים באמת מה צריך. התהליכים הולכים ונהיים יותר פשוטים. זה מבחינתי, זה מטורף, זה לא מובן מאליו. מי שעבר את הדרך הזאת, מי שככה נמצא בעולם הביטוח ועבר את הדרך הזאת, מבין שזה מרגש. זה פשוט הרבה יותר נגיש היום.
שאלה אחרונה, אז באמת, אז כאילו, איך נערכים למצב שבאמת עוברים למצב שבו, את יודעת מה, לא, יש לי עוד שתי שאלות. קודם כל, איך נערכים למצב של tokenized assets? זאת אומרת, שבו אנחנו מנפיקים סדרה ארוכה של מניות, ואז כאילו גם הסיכונים שם, כאילו יש סיכונים של דיפג, כמו שאמרת, ויש סיכונים בטח של גניבה של טוקנים, או גניבה של המניות עצמם?
יש בסוף, בין אם זה טוקניזיישן, בין אם זה סטייבל קוינס, בין אם זה פשוט, אתה יודע, פלטפורמת מסחר, יש איזושהי קבוצה של ביטוחים, שבשביל לישון טוב בלילה, אתה פשוט צריך לעשות אותם. הבעיה היא שזה גם תהליכים, זה גם עלויות, זה גם... יש הרבה גאווה של אנשים, אני רגע מדברת על השוק הישראלי שהוא מדהים, אבל יש גם הרבה גאווה של אנשים שלי זה לא יכול לקרות, ואז עד שלא קורה איזשהו אירוע, אנשים לא חושבים שהם באמת צריכים את הביטוח הזה, אבל כן. באמת אם אתה שואל אותי, מה חברה צריכה כדי לישון טוב בלילה, אז היא תצטרך את האחריות המקצועית הטכנולוגית, שאם יהיה משהו מצד שלישי שיתבע אותם, הם יהיו מוגנים, הם יצטרכו את הקריים, שזה בעצם ייתן להם מענה, אמרנו, לגניבה פנימית ולגניבה חיצונית, בעיקר, אוקיי? והם יצטרכו סייבר, כי היום סייבר זה בעצם הסיכון הכי גדול והכי נתבע בעולם הביטוח. כל חברה באשר היא זקוקה לביטוח הזה.
כן, זה אני מבין. אז אוקיי, ואני חושב עוד שאלה אחרונה, זאת אומרת, כאילו, את רואה שילוב של, זאת אומרת, את יודעת, אחד מהדברים ששמענו בפרדיקשן מרקטס, היה כאן, אני לא זוכר מי, היה כאן בפודקאסט ואמר, שהיה אמור להיות לו איזשהו, שהיה אמור להיות לו איזשהו אירוע, אז הוא קנה את השוק בפולימרקט, שאם האירוע התבטל. אז כאילו, עד כמה יש שימוש באמת בפרדיקשן מרקט, או בכלל בטכנולוגיות אחרות של קריפטו, בתוך חברות הביטוח עצמם?
אני חושבת שבתוך חברות הביטוח אתה לא רואה את זה. אני חושבת שלחברות הביטוח בסוף, חברות הביטוח, ואנחנו, אני מתייחסת...
אבל למה לא בעצם? למה לא להיכנס לפולימרקט?
אנחנו עוד לא שם.
ולגדר סיכון דרך זה?
אנחנו עוד לא שם. היום חברות הביטוח, תראה...
זה קלאסי שם, לא?
נכון, אבל הם עשו צעד, הם עשו דרך ארוכה, מלהיות, תשאירו את הקריפטו בחוץ, אני לא רוצה לשמוע על זה. בסדר? אני רגע תזכיר לי משהו על השוק הישראלי להגיד. הם עשו בעצם דרך מטורפית של אל דברו איתי על זה, לבסדר בוא נדבר על זה, יש איזשהו, אתה יודע, אפשר לדבר על זה, לזה שהיום, בדיוק, שהיום כבר באמת אנחנו יכולים לבטח כמעט כל דבר, אבל הם משאירים את כל הטכנולוגיה, נקרא לזה, כרגע עדיין בחוץ. אז כן, יש חברות ביטוח שכבר מתחילות לדבר על לגבות פרמיה בסטייבל קוינס, ויש כאלה שאולי יעזרו בכל מיני פלטפורמות, אבל שנייה. תן להם רגע, אם אתה שואל אותי מה יהיה בעוד כמה שנים, בעוד כמה שנים לדעתי כולן יהיו בתוך זה, כי היום מה קורה? היום הם עושים כל מיני שיתופי פעולה, עם כל מיני חברות טכנולוגיה שעוזרות להם לנהל את זה. המבטחים הגדולים והחברות. בסוף, אני מניחה שיהיה פה איזשהו, אתה יודע, שימוש כבר ממש בתוך החברות
הטכנולוגיה. מישהו יצטרך לגשר להם את זה. מישהו יצטרך לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, אני קונה לכם את השוק בפולימרקט, כדי לגדר לכם סיכון.
זה תהליך שהוא יקרה, אבל זה ייקח זמן.
יזמות ויזמים, האזינו.
אני כן רוצה להגיד ש... אני מקווה שגם הרגולציה וכל מה שאנחנו מדברים עליו ככה בדרך כלל גם יביא לזה שחברות הביטוח הישראליות יהיו באירוע. קצת מגיע לנו פה, אתה יודע, שגם יהיה כחול לבן.
אני לא חושב שזה זה, אני חושב שכן, אני דווקא לא חושב ש... אני לא חושב שזה הנימוק, אני חושב שהנימוק הוא זה שבסופו של דבר כן צריך הגנת צרכן, בחלק מהגנת הצרכן זה גם נכנס לדבר הזה בזה.
נכון.
בסדר, אני חושב, איפה את רואה את הדברים בעוד 5 שנים?
מבחינת שוק הביטוח, אני חושבת שכמו שהתחלנו לדבר קודם, אני חושבת שכבר לשלם בקריפטו עבור ביטוח, אנחנו כבר נהיה שם. אתה יודע, אני מסתובבת בכנסים ושואלים אותי מתי הפוליסה שלי תהיה מבוזרת, אני לא חושבת שנהיה שם. אני חושבת שבסוף, מהיום הראשון אנחנו רואים ש... חברות, גם עם כל זה שאתה יודע, הם בעולמות הקריפטו, והם מאוד מאמינים בסיכון, בסוף כשזה מדובר בביטוח, הם באים לבקש את הסטנדרט. הם רוצים בעצם, אתה יודע, את הסינדיקטים שלו, את החברות הגדולות, את אלה שיתנו להם איזשהו שקט לקחת את הסיכונים. אז אני לא חושבת שהפוליסות מבוזרות, אני חושבת שהמבטחים הגדולים בעולם, חברות הביטוח הגדולות בעולם, ירחיבו את העירייה, אני חושבת שיהיו יותר כיסויים, יהיו דברים יותר ספציפיים, יותר טכנולוגיים, כמו שאמרתי, יהיו תשלומים בקריפטו. אני רואה שזה הולך להתפתח למקום מדהים. גם תראה, זה קשה שלא, כי אני רואה מה קורה עם חברות, אתם פינטקים, או כל מיני חברות שהן לא מהעולמות האלה, שפתאום רוצות להחזיק קריפטו בבלנסית שלהם, הם שואלים אותנו מה עושים ואיך שומרים עלינו, על עצמנו מזה. או למשל חברות שמתחילות לאמץ כל מיני טכנולוגיות, ומתחילות לעשות דברים על הבלוקצ'יין, והן בכלל לא חברות קריפטו, הן לא חברות, אתה יודע, בהגדרה. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל פשוט לראות את זה יותר ויותר, ו... אנחנו שם כדי לצמוח איתם. זה מה שאני הכי אוהבת.
קרן פאר, האודן, תודה רבה שהייתי איתנו היום באנשי הביטקוין.
תודה לזמן.
בכיף, ואנחנו אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אבל, דבר הכי חשוב, יש לנו ב-16 לשישי, קרן, שמי, יש לנו ב-16 לשישי אירוע מאוד מיוחד עם חבר הכנסת עודד פור, ועם אביר קר, ועם גלעד אלפר. תיכנסו, יש בקישור של הפרק, יש לנו שם את ההזמנה באמת. אנחנו הולכים לשאול אותם את כל השאלות על רפורמת קריפטו לישראל, אז יוצא יום שלישי בשבוע, ה-16 ליוני, הזדמנות מצוינת לפגוש אותנו, זה יהיה במשרדים של קוליידר, החבר'ה הנהדרים של קוליידר, נותנים לנו ככה את השטח שלהם כדי לבוא ולשמוע, כדי שכל קהילת הקריפטו, אז כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, תכנסו עכשיו ללומה, תאשרו, תבואו, יהיה אירוע מצוין. קרן פאר, תודה רבה.
תודה, ניר.